كول داويد كول هامت هتصدق بها شلوم مش الدير التخنيوتاف مطهران مشاعة 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي 11:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على جل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 11 באוקטובר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ישראל הופכת את החיים של הפלסטינים באזור דרום הר חברון לסיוט המתאפיין באיום יומיומי על גופם ועל רכושם מצד חיילים והמתנחלים במפגעי רעש וזיהום, בפגיעה יומיומית בתשתיות ובחוסר ודאות מוחלט לגבי העתיד. ישראל עושה מאמצים מושכים לגרש אותם מהאזור כבר עשרות שנים, אך לאחרונה המאמצים האלה הסלימו בהיקפם בחומרם. שלטונות הכיבוש הישראלי עושים באזור אימונים צבאיים תוך שימוש באש חיה ותנועה של כלי רכב צבאיים כולל טנקים דרך הקהילות הפלסטיניות ובסביבתן להקשות עליהם את החיים או לאלצם לעזוב. השלטונות הישראלים גם החריפו את מאמציהם לנתק את תושבי הקהילות הקטנות מסביבתן, כאשר הצבא הציב מחסומים, החרים כלי רכב והקשה על כניסה לאזור של פעילים, של עיתונאים ושל דיפלומטים. יותר מזה, בחודש מאי האחרון גזר בית המשפט הישראלי פסק דין המנוגד להוראות המשפט הבינלאומי ולכללי המוסר הבסיסיים, שאין לפלסטינים תושבי המקום זכות לגור בו ושאין מניעה משפטית לגרשם מבתיהם. מאזינים יקרים, על רקע זה ארגון בצלם פנה במכתב לתובעי בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג וביקש את התערבותו הדחופה על מנת להבהיר לישראל כי עליה לחדול לאלתר מהמהלכים שלה לגירוש תושבים של הפלסטינים בדרום הר חברון מבתיהם ומאדמותיהם. למכתב מצורף נספח המפרט עשרות אירועים שהתרחשו באזור זה מאז יוני 2022. הנספח מציג את מציאות החיים האלימה הבלתי נסבלת שישראל כופה על הפלסטינים. בצלם קרא לתובעיה בית המשפט הבינלאומי לנקוט התערבות מניעתית ולהזהיר את ישראל כי היא הולכת ומבצעת במסעפרייתה פשע מלחמה, שכן גירוש בכפייה של תושבים בשטח כבוש מהווה הפרה של אמנת רומא. מנכ״ל בצלם חגי אלעד, שהגיש את הבקשה, ציין כי מדיניותו של משטר האפרטייד נועדה לגזור על כ-1,000 תושבים פלסטינים בדרום הר חברון קיום מינימלי ומשפיל ולמרר את חייהם במגוון דרכים במטרה לגרום להם לעזוב את בתיהם ואת אדמותיהם ואז להשתלט על השטח. אלעד אמר בפנייתו לבית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג, אני מבקש את התערבותך הדחופה במקרה זה כדי לאפשר לתושבים אלה לחיות בכבוד, בביטחון בסיסי ובוודאות לגבי עתידם. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, בהשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות וקראן תחילה. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי מדגיש כי הסנקציות בתחום הספורט שהוטלו על רוסיה לאחר המלחמה באוקראינה הוכיחו את חוסר האמינות של הטענות במדינות היוהרה בדבר אי התערבות הפוליטיקה בספורט. יועצו של המפקד העליון של הכוחות המזוינים רב אלוף רחים ספאוי אומר כי כוחות הצבא והמשטרה לא יאפשרו לאויבים לפגוע בביטחון וביציבות באיראן. הנשיא אברהים רئיסי אמר כי הביטחון והעוצמה של איראן נובעים מהאיתנות של העם האיראני. משרד החוץ זמן את שגריר בריטניה בטהרן לפעם השלישית במהלך שלושת השבועות האחרונים. נציג הרפובליקה האסלאמית של איראן בוועדה הראשונה של העצרת הכללית של האום אומר כי הצעדים לחימוש החלל הם צעדים מדאיגים. איראן החלה להעשיר אורניום בסדרה השלישית של הצנטריפוגות החדשות בנתנז. החדשות במלואן מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי הדגיש כי הסנקציות בתחום הספורט שהוטלו על רוסיה לאחר המלחמה באוקראינה הוכיחו את חוסר האמינות של הטענות של מדינות היוהרה בדבר אי התערבות הפוליטיקה בספורט, וקבע כי נושא זה מראה שמדינות המערב חוצות בקלות ובחורגות מהקווים האדומים בהתאם לאינטרסים שלהן. כך נאמר בנאום קודם של מנהיג המהפכה האסלאמית במהלך פגישה עם משתתפי ועידת חללי הספורט ב-11 בספטמבר 2022 בטהרן. באותה הפגישה הדגיש מנהיג המהפכה את התפקיד הפולט של הספורטאים בחיזוק המורל של החברה, ואמר כי למחויבות של הספורטאים בנושאים דתיים השפעה חברתית ומוסרית ניכרת. מנהיג המהפכה קבע כי שלילת מדליה מספורטאי איראני בתחרויות בינלאומיות בגלל הימנעותו ממשחק עם נציגי הישות הציונית היא למעשה ניצחון עבור הספורטאי המוסלמי הזה. המנהיג הוסיף כי הספורטאים צריכים להגן על גאוותם ועל המולדת שלהם בהתאם להתנהגות שלהם בתוך הסטדיון ומחוץ לו. מנהיג המהפכה אמר כי המהפכה האסלאמית עודדה את הג'יהד והקרבת העצם למען הברוך הוא, וציין לנפילתם חלל של יותר מ-5,000 ספורטאים, מה מעיד על הנענות לכך. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי ביטחונה ועוצמתה של הרפובליקה האסלאמית באיראן נובעים מהאיתנות של העם האיראני. בשיחת טלפון עם בני משפחתו של החלל סלמן אמיר אחמדי שנרצח לאחרונה במהלך התמודדות עם המתברעים בטהרן, אמר הנשיא ראיסי כי הנכס החשוב ביותר של איראן האסלאמית מתגלם בגברים והנשים כמו החלל אמיר אחמדי שבזמנים שונים התמודדו עם סכנות ואתגרים שונים תוך הקרבת עצם למען ולמנוע פגיעה בעם ובמדינה. הנשיא אברהים ראיסי הביע תנחומים ואהדה עם בני משפחתו של החלל אמיר אחמדי. תאר את תרבות ההקרבה בעצם כאחד המרכיבים החשובים ביותר בעוצמה הלאומית של איראן. הנשיא הוסיף כי הרפובליקה האסלאמית משיגה ניצחונות בכל השדות בכל התמודדות עם האיומים, הקונספירציות ומעשי העוינות הודות לאחדות ותרבות הקרבה בעצם. יועצו של המפקד העליון של הכוחות המזוינים רב אלוף רחים ספאוי אמר כי כוחות הצבא והמשטרה לא יאפשרו לאויבים לפגוע בביטחון וביציבות באיראן. רחים ספאוי הוסיף אתמול בהתייחסו לתקופת ההגנה הקדושה כאשר ציין להנחיות של מנהיג המהפכה האסלאמית להנחיל לדורות החדשים את הזכרונות מתקופת ההגנה הקדושה תוך הדגשה כי פעילות זו מתקדמת ומתרחבת. הוא הוסיף כי לא ניתן להשוות בין מנהיג המהפכה האסלאמית למנהיגי המדינות האחרות מבחינת החוכמה, האהבה, האומץ, הידע, הצדק והיושר כלפי בני העם. בהתייחסו לנאום של מנהיג המהפכה במהלך טקס סיום קורס של קצינים באוניברסיטאות הצבאיות, אמר ספאוי כי האמריקנים והציונים לאחר אכזבתם וכישלונם לממש את איומיהם השונים בוחרים כיום במלחמת הידע נגד העם האיראני. ספאוי התייחס לקמפיין התקשורתי נגד העם האיראני במרחב הווירטואלי ואמר הסיפורים שהוצגו באחרונה בתקשורת העוינת במרחב הווירטואלי, במיוחד באינסטגרם, שונים לחלוטין מהמציאות של היציבות באיראן. הוא הדגיש כי הביטחון גורם חשוב לבני העם ולהמשך ההתקדמות של המדינה בתחומים השונים. עוד אמר כי זה גורם לפניקה בקרב אויבי איראן. משרד החוץ זמן אתמול את שגריר בריטניה בטהרן לפעם השלישית במהלך שלושת השבועות האחרונים בעקבות הטלת אמברגו חד צדדי על איראן ועל מצד בריטניה. לאחר שבריטניה הודיעה על הטלת אמברגו חד צדדי וחסר הצדקה נגד גורמים ואחד המוסדות של הרפובליקה האסלאמית באיראן, זמן מנכ"ל מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ את השגריר הבריטי בטהרן סימון שרקלף. במהלך הפגישה נמסרה לשגריר הבריטי את המחאה החריפה של הרפובליקה האסלאמית באיראן נגד בריטניה על ההתערבות בענייניה הפנימיים של המדינה. נציג הרפובליקה האסלאמית של איראן בוועדה הראשונה של העצרת הכללית של האום, חיידר עלי בלוצ'י, תיאר את הצעדים ביחס לחימוש החלל כמדאיגים. חיידר עלי בלוצ'י הבהיר את העמדות העקרוניות של איראן בתחום בירוק הנשק והביטחון הבינלאומי במהלך דיון בוועדה הראשונה של עצרת האום, כאשר התייחס לאיומים הביטחוניים הלא קונבנציונליים, ואמר כי השלום והביטחון הבינלאומיים התדרדרו עוד יותר בנסיבות הנוכחיות. חיידר עלי בלוצ'י, הנציג האיראני, הוסיף כי החרפת המתיחות וחידוש המרוץ בתחום הנשק הגרעיני יובילו את העולם למלחמה קרה ואפילו לסכסוך גרעיני. הוא התייחס גם לגידול חסר תקדים בהוצאות החימוש בעולם, שהגיעו $2 טריליון ו-100 מיליארד דולר בשנת 2021, וקבע כי ההוצאות הצבאיות והנשק הגרעיני בארצות הברית עדיין ברמה הגבוהה ביותר בהשוואה למדינות האחרות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הודיעה בדוח חדש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן החלה להעשיר אורניום בסדרה שלישית של סנטריפוגות חדשות מהדור השישי שהתקינה לאחרונה בנתנז. סוכנות הידיעות רויטרס מסרה כי דיווח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הצביע על כך שהרפובליקה האסלאמית באיראן החלה להעשיר אורניום בסדרה שלישית של סנטריפוגות מתקדמות מהדור השישי שהותקנו לאחרונה במתקני נתנז. בדוח שלה מ-31 באוגוסט הודיעה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על הפעלת הסדרה או הסדרה השנייה של הצנטריפוגות מהדור השישי במתקני נתנז. העיתון הלבנוני אל-אחבר פרסם היום דיווח על התגובה של ביירות לטיוטת ההסכם הסופי בין לבנון לישראל על הגבול הימי. לפי הדיווח, כל הסוגיות במחלוקת סביב שדה קאנה והגדרת קו המצופים נפתרו. עוד נכתב בדוח כי הביצועים שישולמו לישראל יגיעו מרווחי טוטל ולא מלבנון. כמו כן, הלבנונים דרשו שלא להכיר בקו המצופים כקו גבול שממשיך את קו הגבול היבשתי. בנושא זה ידון בהמשך בין הצדדים. מנהל המסע ומתן על הגבול בין ישראל ולבנון, סגן יושב ראש הפרלמנט הלבנוני אליאס בוסאב, אמר כי לבנון קיבלה טיוטה סופית מארצות הברית בנוגע להסכם הגבול עם ישראל שמספקת את דרישותיה של ביירות והיא יכולה להוביל מיד להסכם היסטורי על פי דבריו. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. להגדיר סדר באירופה בלי רוסיה, חלומות באספמיה. ככל שהמשבר הכלכלי וביטחוני באירופה מתגדל, כך המחלוקות על מדיניות החוץ כלפי רוסיה מתחרפות. בעוד שהמפגינים באירופה קוראים לחדול מהמדיניות העוינת כלפי רוסיה, חלק מהמדינאים מתעקשים על מדיניות בידוד רוסיה עד ניתוק היחסים עמה. אך המדינאית הוותיקה של גרמניה, אנגלה מרקל, מזהירה שהשכנת שלום ויציבות באירופה היא תלויה בשיתוף הפעולה עם רוסיה. ככל שמתקרבים לעונת החורף, אירופה מתקררת יותר ויותר ומתגדלות המחאות נגד המדיניות העוינת כלפי רוסיה. המדינות האירופיות שתמכו בתחילה בעמדתה המתעקשת של אוקראינה להצטרף לנאטו וסייעו לה אחרי התחלת המלחמה, כעת נתקלות בהפגנות של אזרחים שמרגישים את ההשפעה של המלחמה על בשרם. מסתמן שהסנקציות האירופיות נגד הגז והנפט הרוסים השפיעו על אירופה עצמה יותר מעל רוסיה. הפגנות הפועלים בבריטניה, בצרפת ובגרמניה והאזהרות החוזרות ונשנות על החורף הקשה הם רק סימנים למשבר שממתין לאירופה. בימים האחרונים הפגינו מאות מפגינים גרמנים מול הכניסה של בונדסטאג, הפרלמנט הגרמני, וקראו לבטל את הסנקציות של המערב נגד רוסיה. גם בבירה האוסטרית בוויינה, המפגינים קראו להפחתת המחירים וביטול הסנקציות נגד רוסיה וחידוש הידידות עם מוסקבה. בבירה האיטלקית רומא הפגינו חברי הסנדיקט של העובדים נגד העלאת מחירים ואינפלציה ומחירי אנרגיה. התמיכה של ממשלות אירופה באוקראינה הובילה להערכת המלחמה, ורוסיה הזהירה כי לא מן הנמנע שהיא תשתמש בנשק גרעיני כדי להגן על עצמה. הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין אמר כי אם ההתערבויות של המערב יימשכו, מוסקבה לא תהסס להשתמש בכל האמצעים שברשותה במרכאות כדי לשמור על ביטחון רוסיה. דבר שהפך לנושא רציני אצל הגורמים במערב והוביל לאזהרה של חלק מהמדינאים. הקנצלרית לשעבר של גרמניה, אנגלה מרקל, אמרה כי על העולם לשקול בכובד ראש את הדברים של פוטין ולא לדחות אותם על הסף כבלוף. מרקל הוסיפה כי שיתוף הפעולה עם פוטין יכול לתרום לייצור אווירה לניווט. המשבר בין אירופה ורוסיה החריף עוד יותר אחרי משאל העם באזורים דונצק ולוחנסק, חרסון וז'פורוז'יה על הצטרפותן לרוסיה, דבר שהוביל להחרפת הסנקציות של ארצות הברית וחלק מגורמים באירופה נגד רוסיה. אך לא כל הגורמים באירופה תומכים ברעיון הסנקציות. חלק מהגורמים האירופים מודאגים. נשיאת הונגריה הכריזה בגלוי שלא תציית למדיניות האירופה נגד רוסיה. הנשיאה קטלין נובק אמרה כי הסנקציות הובילו לנזק עצמי באירופה, כאשר הובילו לעליית המחירים והאינפלציה. דבר אחד ברור, הגדרה מחדש של הסדר האירופי בלי שותפות רוסיה היא דבר קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי. דבר שאישרה אותו מרקל בדברים שלה. עד כאן הפרשנות שלנו מקול דוד.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, סגן שר החוץ הרוסי סרגי ריאבקוב אמר לסוכנות הידיעות הרוסית ריה, כי מוסקבה לא מעוניינת באימות עם ארצות הברית והנאטו, אך הזהיר כי היא תגיב למעורבות הגוברת של מדינות המערב במלחמה באוקראינה. אנו מזהרים ומקווים שוושינגטון ובירות המערב האחרות יבינו כי הסכנה של הסלמה בלתי נשלטת, אמר ריאבקוב. בתוך כך הבית הלבן הודיע כי הנשיא ג'ו ביידן ומנהיגים מארגון המדינות המתועשות G7 יקיימו פגישה מקוונת כדי לדון על המחויבות על פי טענותיהם לסייע לאוקראינה ועל התקיפות הרוסיות באוקראינה באחרונה. דוברת משרד החוץ של רוסיה מריה זכרובה אמרה כי מוסקבה פתוחה לפתרון דיפלומטי בעימות מול אוקראינה וכי התנאים לכך ידועים. מאזינים יקרים, עד כאן תם שדנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.